אנחנו נמצאים נלמד תורה להצלחת כלל ישראל, בראשם חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, שיביס את אויבינו לפניהם וישמידום עד סוף, עד עפר, יצליח דרכם, ישמרם ויצילם מכל צרת צוקה, מכל נגע המחלה, מכל פורעניות המלחמה. טוב, ובכן, אנחנו ב-18, אנחנו ברשותכם, כדי שיהיה רצף אחד, נחזור על החלק האחרון של ה-18, שאתמול רצנו עליו במהירות, כן? ובכן, נתחיל אולי כן, כיוון שזה אקטואלי מעניין העניין ש... אולי נתחיל 120 זקנים, באמצע עמוד בי"ז עמוד ב', נשתדל לקרוא גם רש"י. יש לכם בי"ז עמוד ב', אמצע עמוד, תנא. תפילה מנעלה, דכתיב שמעון הפקולי, הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל, הסדר ביבנה. אז צריך להיות על הסדר, לא לשנות. אמר רבי יוחנן, אמר אלה במתית תנא, 120 זקנים ובהם כמה נביאים, תקנו 18 על ברכות על הסדר. תנו רבנן, מניין שאומרים בתפילה 18 אבות, שנאמר, אבו להשם בני אלים במזמור, שאנחנו אומרים, מזמור דוד אבו להשם בני אלים, עכשיו אנחנו בני אלים, מי זה האבות? שהם האבות, הם אלי הארץ, כמו למשל אברהם אבינו, נקרא איתן האזרחי, איתנו של עולם. כי הם גם חזקים מאוד בנושא של הרוחניות, לא רק בגשמיות. ואברהם כבד במקנה ובכסף ובזהב, אבל היה גם כבד בתורה ובמצוות ובחסד. ומניין שאומרים גבורות, שנאמר, אבו לשם כבוד ועוז. עוז זה לשון גבורה. המשך כתוב, אבו לשם בני אלים, זה אבות, וגבורות, זה ההמשך של המזמור. דרך אגב, זה מזמור כף תת בתהילים. אנחנו אומרים את זה לפני, הרי בקבלת שבת אומרים שישה מזמורים, כנגד ששת ימי המעשה, ואחרי שאומרים לך דודי, אומרים את מזמור שיר ליום השבת, שהוא כנגד השבת. כך כמדומני כותבים, אם לא, זה גם פירוש יפה על העניין הזה. עכשיו, מניין שאומרים גבורות שכתוב, בסוף של הפסוק כתוב, אבו להשם כבוד ועוז. עוז זה גבורה. אז אם כן, אחרי מניין שאומרים קדושות, שנאמר, הפסוק שלאחר מכן, הפסוק השני בפרק, הבו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהדרת קודש. ומה ראו לומר בינה אחר קדושה? אתה חונה לאדם דעת שנאמר, יש קשר, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יריצו, וסמיך לה וידעו טועי רוח בינה. אני חשבתי לומר כאן הערה, שהרבה פעמים עם השכל אפשר להגיע, עם השכל אפשר להגיע לטעויות גדולות. השכל הוא באמת מכשיר חשוב מאוד. אבל אם אין קדושה, יש טומאה בגוף האדם, אנחנו... אם אין קדושה, אחד הדברים, לפעמים תורה, אנשים מאוד חכמים ושקועים בכל מיני מסקנות כלפי ארץ ישראל וכו', מפני שכשאין קדושה, אז כבר מראש השכל נוטה לדברים חומריים, אין בו צד הרגשה של רוחניות. כמו שחז"ל אומרים, כידוע לכם, שאם בן אדם, חז"ל אומרים שאם בן אדם אוכל מחלות אסורות, הרי הוא מטמטם. אז גם כאן, ואת אלוהי ישראל יעריצו, כן? ואת אלוהי יעריצו, הקדיש את דוש יעקב, וממילא לאחר מכן אנחנו אומרים, ואת אלוהי הקדיש את אלוהי יעריצו, וסמיך לי, סמוך הפסוק, בפסוק כ"ד כתוב, בישעיהו כ"ט, אז המשך הפסוק הקודם שאמרנו, הקדיש גדולי יעקב אלוהי ישראל, יריצו וידעו תועי רוח בינה, מתוך שיש קדושה יש בינה. ומה ראו לומר תשובה אחר בינה? דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו. אז אם כן, כשאדם מבין את חומר חטאיו נגד מי הוא חטא, בוודאי יחזור בתשובה. לכן היא באה אחר בינה. שואלת הגמרא, יחי לימה רפואה בתרא דתשובה, צריך להגיד ברכת רפאנו אחרי ברכת השבעה שופטינו. למה? כי מה אמרנו? ושב ורפא לו. אומר, לא סלקה דעתך. למה? דכתיב וישוב אל השם וירחמיהו, ואלוהינו כהרבה לסלוח. אחרי תשובה צבא סליחה. אומרת הגמרא, בסדר, מצאת פסוק שאחר תשובה ב רפואה, ומצאת פסוק שבא סליחה. אז מהי חזית דסמכת עי סמוכה? אז יש לך אחד אחד, תיקו. אז למה אתה בוחר דווקא בעדיפות את העניין של סליחה ולא של רפואה? אומרת הגמרא, לטובת סליחה יש לנו 2-1, יש עוד פסוק, כתב קרא חינה, כתוב בתהילים קג, הסולח לכל עווניכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי. אז אם כן, רואים שרפואה באה אחרי סליחה. למי, מה? לכל עווניכי. אומרת הגמרא, למימרא דגאולה רפואה בתר סליחה היא, מה רואים כאן? שגאולה ואחר כך רפואה זה בא לאחר סליחה, כן? והכתיב ושב ורפא לו. אז רפואה באה מיד אחרי התשובה. סליחה לא מוזכר כאן, עונה הגמרא ואומרת, הוא באמת הרפואה שמדברים שם, למה רפואה דתחלואים היא? אלא רפואה דסליחה היא. כמו שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, שרפואת הנפש, חולי הנפש הוא אותו, זה כמו חולי הגוף ורפואתו. כן? אז אם כן, זוהי התשובה שנאמר בפסוק שמביאה את הרפואה. אז אם כן, זה חלק מתהליך של תשובה, הרפואה הנפשית. אבל כאן מדבר על רפואה גופנית. אז זה בא אחר כך. הנביא ישעיהו דיבר על רפואה נפשית. עכשיו זה קשור לימים שלנו. ההוא לאו רפואה דתחלואים היא, אלא רפואה דסליחה, דסליחה היא. ומה ראו לומר גאולה בשביעית? למה גואל ישראל, כן? ברך, לפני, אז, לפני ברך, ראה נעבוניינו, שמתחיל הברכה השביעית, מתחילה ראה נעבוניינו, מסיימת, חותמת, גואל ישראל. ומה ראו לומר גאולה בשביעית? אחרי שאמרת סליחה, כן? אז לכאורה, הרי ראינו קודם שרפואה דבא אחרי סליחה, אמרה, מתוך שעתידין לגאל בשביעית, לפיכך קבעו בשביעית. יש כאן, למרות שברכה, ברכת גאולה היא לא תפיעה, לכאורה זה גאולה, מה שאנחנו מתפללים זה אפילו גאולה מצרה עכשווית, אבל הכותרת של כל הגאולות היא הגאולה הכללית לעתיד לבוא. אם כן, ברך עלינו, לא, גואל ישראל, רפאנו השם.
נכון, אז הוא לא בא אחרי תשובה, הוא בא אחרי גאולה, ופה זה בסדר רוח שונה.
לא, בסדר של הפסוק שהוא אומר כאן, כאן הוא אומר שלושה דברים, לא סדר של 18. היה צריך להיות,
הוא אומר גאולה שביעית שבאה אחרי רפואה, אבל אנחנו יודעים שאצלנו באה רפואה לפני גאולה, לא?
אז זה מה שהוא שואל, מה ראו לומר גאולה בשביעית? הרי ראינו השביעית, זה ראינה, זה אחרי, אחרי סליחה. יש לנו, ברוך את השם,
אתה חונה,
אבינו, אבינו, אנחנו חתנו, ראינה ועוניינו, זה גואל ישראל. או, הנה הסידור, כן. אז זה בדיוק.
אז למה פה מהרפואה אחרי סליחה? גאולה בעצם באחרי סליחה.
נכון, אבל בפסוק אנחנו רואים מה ראו לומר גאולה בשביעית, אחרי סליחה. הרי אמרנו קודם, הסולח לכל אבונייכי, הרופא לכל תחלואייכי. אז זה צריך להיות אחרי סליחה, צריך להיות רפואה. כן? רפואה היא הבאה אחרי סליחה. אומר, אמרה והמתוך שעתידין להיגאל בשביעית, לפיכך כבר הוא בשביעית.
אבל היא לא באה אחרי סליחה, היא באה אחרי גאולה, אני לא אומר.
מה באה אחרי
זה? הרפואה באה אחרי גאולה.
נו.
ולא אחרי סליחה, נכון?
לא, הגאולה באה אחרי סליחה, ולא הרפואה.
נכון.
נו, אז מה השאלה שלך?
אנחנו רואים שלפי הסיכום של הפסוקים, הרפואה באה אחרי סליחה. סמוך לסליחה.
נכון.
אבל אני רואה שיש גאולה באמצע.
נכון, אז זה בדיוק מה שהוא אמר. הרי קודם כל הוא אמר על העניין הזה שזה רפואת הנפש.
הגוף.
אצלנו זה רפואת הגוף, ומה שדיבר הנביא זה דיבר על רפואת הנפש. אז עכשיו הוא שואל, ומה ראו גאולה בשביעית? הרי עם הפסוק שהבאנו קודם, אז אנחנו רואים... שרפואה זה בא אחרי סליחה. בסדר, אתה אמרת שיש גאולה, הפסוק עצמו דיבר על גאולה רוחנית, וכאן מדברים על גאולה גשמית, אבל בכל אופן, למה לא תצמיד את רפואה לסליחה, כמו שמופיע בפסוק? בסדר, שם מדברים על רפואה גשמית, אבל מה זה מונע ממך גם לכליל בתוכו גאולה גשמית, רפואה גשמית? על זה הוא אומר שרצה, זה מה שהוא שואל, נו, עוד פעם, כתיב קרא אחרינה, אז זאת אומרת, מה ראית לסמוך על הפסוק שמסמיך סליחה לתשובה? תסמוך על הפסוק שמסמיך רפואה לתשובה. אז הוא אומר, יש פסוק אחר, הסולח עולם מנעיך והגואל משחת חייכי. כן? אז לכן, מה אנחנו רואים מכאן? שהסולח לכל עוונייכי, הרופא לכל תחלואייכי, הגואל משחת חייכי. כן? אז כאן בפסוק לכאורה, הרפואה לפני גאולה. למימד, גאולה ורפואה, בתר קודם כל להוכיח שאחרי סליחה, באה גאולה ורפואה. אז לכן הוא הכניס כאן באמת את גאולה, אבל הוא שואל, אז בסדר, אתה מסביר לי למה רפואה אחרי סליחה, אבל יש משהו לפני כן לפי הפסוק. לפי הפסוק גם רפואה צריכה להיות לפני כן, כי רפואה בפסוק, קודמת לגאולה בפסוק, הרופא לכל תחלואייכי, אז הוא אומר, ראו לב רפואה תחלואימי. ומה ראו לומר גאולה בשביעית? עכשיו השאלה, רפואה זה דבר בא אחרי סליחה. זאת אומרת, נכון שאתה תרצת שזה רפואה רוחנית, אבל למה לא תאמר שגם רפואה גשמית תהיה? מה הכריח אותך להכניס כאן באמצע את הגאולה? כי הרי הפסוק נכון, מה תרצת? שהפסוק מדבר על רפואה רוחנית, אבל עדיין זה לא אומר לך לאחר את הרפואה הגשמית אחר כך. למה אתה מקדים את הגאולה? כי בפסוק בסופו של דבר אתה רואה רפואה קודמת. מה תרצת? שזה רפואה רוחנית, אוקיי. אבל תחת לכותרת רפואה שמתחילה ברפואה רוחנית, תכניס גם רפואה גשמית. למה לעבור עכשיו לנושא אחר? נכון.
אבל שני פסוקים בבית שמדברים על רפואה גופנית, ולכן הוא הכניס את הרפואה הזאת אחרי סליחה. זה ברור, למה היא באחרי סליחה. אבל אנחנו רואים שבטקסט שלנו, אחרי סליחה אין רפואה, יש גאולה. ואחרי הגאולה,
יש רפואה.
אז למה הוא שאל על הרפואה, עוד לפני שהוא דיבר על הגאולה? כי הגאולה באה לפני הרפואה, נכון? זה מה ששאלה.
כן.
עכשיו שהרב הסביר את זה.
עוד פעם, נראה עוד פעם.
הרב מסתכל בטקסט ויראה.
נראה עוד פעם, בוא נראה דבר דבר. אני חוזר על הקטע. מה ראו לומר בנחר? עכשיו זה ראינו. יאחי לימה רפואה בתר תשובה, כי מה כתוב? כתוב, לבבו יבין ושב ורפא לו. כן, שב ורפא לו. שואלת הגמרא, אם יאחי לימה רפואה בתר תשובה? כמו שכתוב הפסוק. אחרי שאדם שב בתשובה, אז יש לו רפואה מהמחלות שלו. אז למה מופיע סליחה? הוא לא סלקה דייתך, דכתיב ישוב לה' רחמי לו, כי הרבה לסלוח. אחרי תשובה, סליחה. אז הגמרא אומר, טוב, יש לך פסוק אחד שסליחה באה אחרי תשובה, פסוק אחד שרפואה באה אחרי תשובה, אז מה ראית? לבחור פסוק אחד מבין השניים, אומרת הגמרא, כתב, כתב קרא הכינה, הסולח לכל עוונה, יחי הרופא לכל תחלואה, יחי הגואל משאר... אז יש, יש לנו קודם סליחה, ואחת תשובה לא מוזכר כאן, אבל קודם סליחה, אחר כך רפואה, אחר כך גאולה. אז לכאורה, למאמרה מה להגיד? שתדע שגאולה ורפואה היא אחרי סליחה. שואלת הגמרא והכתיב ש... ושב ורפא לו, כן? אז אחרי תשובה באה רפואה, בלי שיהיה קודם סליחה, אז הוא אומר, זה רפואה של תחלואים. זה אליו רפואה של תחלואים, כי אם רפואה של סליחה. אז לכן זה קשור אחרי סליחה, אבל רפואה מתחלואים רק אחרי שביקשת סליחה. נו, אז מה קשה לך עכשיו? אני לא הבנתי את הנקודה שאתה מעורר.
לא, אני רק אומר שהרב מסתכל בטקסט, שיראה שרפואה באחרי גאולה.
ברור, נכון.
אבל לפי הצגת הדברים של הגמרא, השאלה הייתה למה הרפואה באה אחרי סליחה ולא אחרי גאולה.
נכון.
אבל פה בטקסט שלנו הרפואה באה אחרי גאולה ולא אחרי סליחה.
כי קודם הוא דיבר כללית, איפה צריך לבוא רפואה? צמוד או שניים אחרי זה, כן?
שאלה הבאה, למה גאולה בשביעית ולא בשמינית אחרי רפואה? זה אומר כי מצאו את זה בשביעית.
יש עניין שזה יהיה
בשביעית. זה עניין מיוחד שגאולה תהיה בשביעית.
באמת, מתאים, נעשים את זה אחרי רפואה, אבל במה זה זה בשביעית?
זה פשוט דילג פה, כי הגאולה באה לפני הרפואה.
נכון, אבל כדי שהוא יהיה שביעית, הוא חייב
להיות בפעיל. נכון, אבל הסדר המקורי שלה היה...
צריך שקודם צריך להיות רפואה.
רפואה.
וגאולה.
אחרי סליחה.
נכון.
כן.
ועכשיו הסדר שלו...
ואז יהיה גאולה. נכון.
כדי ש... שמו את זה בשביעית, כי הוא רצו לעשות.
ומה ראו לומר גאולה בשביעית? אחרי סליחה. הרי אמרנו קודם שבאמת שאחרי זה... צריך לבוא רפואה. המרב מתוך שעתידין לגאל בשביעית, לפיכך כבר הוא בשביעית. כן, בגלל שישראל ראויים לגאל בשביעית, לכן קבעו את זה בשביעית.
כן, שמיטה?
שביעית זה השמיטה. אומרת הגמרא, ואמר מר, שבשישית קולות, בשביעית מלחמות, אז מה אתה מדבר על גאולה? בינתיים מלחמות. רק במוצאי שביעית בן דוד בא, אז זה שמינית. מה זה מוצאי שביעית? שמינית. אז היה צריך לעשות את גואל ישראל בשמינית. אז למה קבעו ברכה שביעית? כאן יש לנו יסוד חשוב. יש מאמר של הרב קוק באורות, זה נקרא מלחמה. המלחמה נמי התחלת את גאולה. שעת הזמיר הגיע, כל התור ישמע בארצנו. ברגע שמגיע המלחמה, לפעמים... המלחמה היא באה לעקור, לגדע את הרע, זה כמו גוף האדם. כשיש זיהום, הוא מייצר כל מיני מלחמות פנימיות שדוחות את הדברים הזרים. הוא מרפא על ידי מלחמה. אז מלחמה זה התחלת את הגאולה. אז מתי המלחמה? בשביעית. ולכן זה גאולה. איך אומרים? הסטארטר של הגאולה זה שביעית. נכון שזה נמשך לשמינית. אבל הוא, המלחמה נע מהתחלת הגאולה. זה דבר מעניין. כי אנחנו, הסמל של הקדוש ברוך הוא זה שלום, זה לא מלחמה. אבל בכל אופן, יש עניין למלחמה, כמו בבריאות האדם, לפעמים אדם מקבל זיהום, אדם מקי, דבר הכי גרוע, הרגשה הכי לא טובה. אבל בזכות ההקעה הוא מונע מעצמו הרעלה של הגוף, הוא דוחה דברים שבאים. ומה ראו לומר רפואה בשמינית? אמר אבא אחא, עכשיו לפי התירוץ הזה יש עוד סיבה למה אנחנו מכרים את רפואה, למרות שבפסוק הוא בא לפני גאולה. מה ראו לומר רפואה בשמינית? אפשר לעשות את זה ב-10, ב-11. אמר אבא אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית ושצריכה רפואה, לפיכך כבר הוא בשמינית, כמו שרואים כן, שברית מילה זקוקה לרפואה, כמו שאת רואים אצל אברהם אבינו. ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? אמר רב אלכסנדרה, כנגד מפקיעי שערים. ברך עלינו, אנחנו מתפללים שלא יהיה בצורת. אם לא יהיה בצורת, יהיה שפע של תבואה ושפע של פרנסה. ממילא לא יהיו הפקעת שערים. מתי באה הפקעת שערים? שיש מחסור, היצע וביקוש. ולכן הוא אומר, דכתיב שבור זרוע רשע. דוד מבקש מהשם שישבור את אותם רשעים שמפקיעי שערים. דווקא הם נקראים המפקיעי שערים, כן? אומר שיש פסוק כתוב, ירוב במסתר קריה בסוכו, ירוב לחטוף אני. מה הוא מחכה? מתי שהוא יכול להקפיץ את המחירים ולקבל את הרווח שלו. ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה, באיזה פרק דיבר שבור זרוע רשע? פרק י' בתהילים. אז למה הוא קורא לזה תשיעית? מפני שפרק א' ופרק ב' שאצלנו מחולקים, אבל במקור א' וב' בתהילים זה פרק אחד. ולמה רק שוגויים? זה פרק שני, זה פרק ג' אצלנו, ושם זה פרק ב'. אז לכן תשיעית, כי דוד המלך כשדיבר על ההפקעת שערים, על ברכה על ברכה בגשם ובפרנסה, דיבר את זה בפרק י' שזה בעצם פרק ת'. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות אחרי ברכת השנים? זה סימן גדול מאוד שאם יש ברכה באדמה, זה מראה על עניין הגאולה. שנאמר הנביא יחזקאל עמד ואב אומר, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופירייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אם אתה רואה את האורגניזם הזה ששמו ארץ ישראל נותן פירותיו בעין יפה, זה סימן, יש קשר הדוק בין התחדשות הצמיחה בארץ ישראל לגאולה, כמו שכתוב בתורה בתוכחה, ושממו עליה אויביכם. מה זה? שכיוון שארץ ישראל היא בלי בניה, היא הופכת להיות שממה, כאישה אלמנה ששומרת אמונים לבעלה. וכאשר היא חוזרת ומתחדשת בצמיחה, זה מראה את הגאולה, והערה היה ימינו יוכיחו. עד שלא באו ראשוני העליות עוד לפני כן לארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה מעוטת אוכלוסין והייתה מלאה במלאריות וכו' וכו', ורק כאשר התחילו להגיעו יהודים באורח פלא, האדמה התחילה לפרוח. ורוב הערבים שגרים היום בארץ זה כל מיני... מה? נכון, גם בקושקתי וגם היום בפתחת שלום, בכל היישובים החדשים שמגורשי כפר קטיף, הם מצמיחים בכל דבר באופן מפתיע. הרי הסיפור המפורסם שבגוש קטיף שהגיעו הראשונים, אז היה שם איזה שייך, מה אתם מחפשים כאן בחול הזה? אמרו, אנחנו הולכים להקים חממות ודברים. אז הוא אמר להם, כמו שיצמח לי כאן שערות, כאן יצמח כאן משהו. וידוע הסיפורים שהיו כאלו שעבדו עם ערבים הרבה שנים. כשהם הלכו, אז הם אמרו לו, אנחנו צריכים לך את המפתחות. תמשיך להפעיל את החממות. אחרי שנה וזה, הוא מצלצל ואומר, תשמע, החממות, אני עוזב אותם, הם לא צומחים. הוא אומר, הרי אתה בעצמך עבדת אצלי, אתה יודע מה לעשות. הוא אומר, כן, אבל זה לא מצמיח. לא מצמיח. כאילו, זה דבר מפתיע. זה נראה כמו איזה אשליות או טעות אופטית. אבל זה מציאות, לפתוח את העיניים, זה מה שראינו.
יש לי חבר שהוא גר שם באחד המושבים בעוטף עזה, ויש לו חלומות לעגבניות שרי. עכשיו, הוא מתמחה בזה, והוא היה פעם אחת לפני שלוש שנים בהולנד, גם שם יש חלומות לעגבניות שרי.
כן.
הוא אומר שהפערים בכמות של עגבניות שרוצים אצלו בחלמה לדונם בהולנד,
זה פלא פלאים. אם כן, זה מה שהוא אומר כאן. מה ראו לומר קיבוץ גלויות אחר ברכת השנים? דכתיב, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופירייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. למה אוהב זקה ומשפט בא אחרי קיבוץ גלויות? כיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים, שנאמר, הנביא ישעיהו אומר, אנחנו נקרא את זה בשבת, נחמו, בשבת חזון ישעיהו בן אמוץ, זה שבת הבאה, והשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, שהוא צרוף, והסירה, והשיבה שופטך כבר ראשונה, ואצרוף כבור סיגייך, כאן הוא מביא את כל הפסוק, כן, ואשירה לצורך בגרסיה, ואשירה כל בדילייך, ואשירה שופטייך כבראשונה, ויצח כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, עיר קריה נמנה. אז מה אנחנו רואים כאן? הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ינקה את ישראל להוציא את הרשעים, כמו במתכת שאתה רוצה להוציא את השיגים, מה כתוב? ואשירה שופטייך כבראשונה, על ידי כן אני אשיב את שופטייך כבראשונה. וכיוון שנשא דין מן הרשעים, קלו הפושעים. וכולל זידים אלה שעושים לאחיס עמהם, שנאמר ושבר פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי השם יכלו. מי זה פושעים? שעושים לאחיס. ועוזבי השם שכופרים בתורה שבעל פה. לאחרי שהתקיימו הפסוקים, וצרוף כבור סיגייר ושיב השופטייך, אז יכלו, כיוון שקלו הפושעים, מתרוממים קרן צדיקים. דכתיב, וכל ברגע שיש רשעים, הם לא מאפשרים לצדיקים לציץ, לצוץ, וכל קרן הרשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. כן? גם לפני שהוסיפו את ברכת המינים, הייתה ברכה לצדיקים סמוכה למלך אוהב צדקה ומשפט. כן? כיוון שנשא דין ברשעים, בא מתרומם קרן הצדיקים. עכשיו יש גם כן, הוסיפו, כמו שנראה, ברכה 19, שזה למינים ולמלשינים. וכיוון שקלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים, דכתיב כל קרן הרשעים אגדה, תרומם קרנות צדיקים. חולל גרי הצדיקים הצדיקים. תראו מי שכן של הצדיקים, שנאמר, מפני שיבה תקום, כתוב בפרשת קדושים, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מי זה זקן? תלמידי חכמים נוטריקון שזקן זה קנה. מה קנה? לא כתוב קנה תורה, אבל מה אתה יכול לקנות? הדבר היחידי מה ששווה לקנות זה חוכמה, כל דבר אחר פג ונעלם. ושם יכלי וכי יגור איתך גר. כיוון שצדיקים וכולל גם את חכמי התורה, אז יש לכלול איתם גרי צדק, כמו שהפסוק, פסוק אחר פסוק, יוטט למד בית ויוטט, למד ג' נאמר, גרים ליד צדיקים, וכאן מתרומם קרנם של ירושלים. איפה המקום? כי מציון תצא תורה, שנאמר שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. כאשר יהיה שלום בירושלים, שהצדיקים יהיו בתוכה, אז קרנם מתרומם ו... יוצא שימם לתפארה. כיוון שבנית ירושלים בא דוד, אז בא מלכות בית דוד. מעניין הסדר, כן? אחרי שנבנית ירושלים בא דוד, שנאמר, הנביא יושע אומר, כאן אנחנו באים לדף שלנו, אחר ישובו בני ישראל ביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם. כן? ישובו לבית המקדש ויבקשו את השם ודוד מלכם. אז יוצא שבית המקדש ייבנה עוד לפני, לכאורה לפני שדוד המלך מגיע משיח. כיוון שבא דוד באת התפילה, שנאמר, ואביותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. לכאורה כאן מוזכר רק שיבה לבית המקדש, לא שיבה על מלכות דוד. כן? אבל מי שסובר שקודם ישוב המלך ואחר כך יבנה בית המקדש, אז ודאי יהיה כאן ראייה טובה. אבל כאן ראינו שקודם בית המקדש יהיה לפני שיבת המלכות. אז אם כן, לכאורה הפסוק הזה קצת מוזר. מה אתם אומרים? לכאורה, אחר ישובו בקורת השם ודוד מלכם. כיוון שבא דוד, באה תפילה, איך הוא הפסוק? והביותים אל הר קודשי. אז מה הראייה כאן מלכות דוד? אם לפי הסדר קודם בית המקדש וירושלים ואחר כך בא דוד, אז לכאורה אין כאן שייכות למלכות דוד לעניין של שמחתים בבית תפילתי. אם אתה לפי באמת הסוברים שקודם בא דוד ואחר כך נבנה בית המקדש, אז זה ברור. אבל לפי מה שאמרנו כאן שקודם נבנית ירושלים, משמע גם המקדש, אחר כך בא דוד, אז לא כל כך ברור הראיה.
אני חושב שלא הכוונה על דוד המלך, הכוונה למלכות בדוד.
בסדר, המשיח.
כן.
המשיח, נו, אבל כאן, כאן אמרנו קודם, נבנית ירושלים, ואחר כך בא מלכות בית דוד. אז מה הוא מביא מהפסוק כאן, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתי בבית תפילתי כראיה שאחרי שבא דוד, באה תפילה. אבל איך אפשר להביא ראיה מהפסוק שלא מוזכר כאן בכלל המחרות בית דוד? הוא מדבר על בניין המקדש, ואחר כך תפילה. אז אם כן, איפה נכנס כאן דוד המלך? לפי הראיה, אלה שזוברים שבאמת דוד המלך הוא בונה המשיח, צריך לבוא קודם ואחר כך נבנה המקדש, אז זה ברור. כדי שיבנה המקדש צריך את דוד, ואחר כך יש תפילה, אז זה ברור למה השייכות של מלכות.
אני חושב שהמקדש נבנה לפני דוד המלך.
לפני דוד המלך. אז מה הראיה מהפסוק? איפה דוד נכנס כאן? כיוון שבא דוד, בא תפילה. שנאמר בביותים אל הר קודשי, ושמחתי בבית תפילתי. אתה יכול להגיד כל מיני פשטים, אבל בפסוק לא כתוב. כיוון שבה התפילה באה עבודה, שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. כן? כי התפילה עומדת במקום עבודת הקורבנות. אחרי שאנחנו התפללים על קבלת התפילה, יש להתפלל גם שנזכה לפועל, לא רק במקום קורבנות, תפילה במקום קורבנות, אלא בפועל להתפלל להקריב קורבנות שהם גם רצון.
הוא אומר פה באמת בשוטר שתיים,
הפירוש שלנו זה פירוש של רשי, אבל עכשיו בפירוש אחר,
שכך
יהיה באמת
לעתיד
לבוא
שמתחילה
יבוא
בן דוד, ואחר כך
יבנה
בית המקדש.
או, לפי הפירוש הזה זה טוב. וראה בדבריו לי"ז, שמפרש
שישוב, פסוק זה, אינה שיבה לבית המקדש, אלא שיבה לירושלים, שמתחילה יהיה להם
יישוב בירושלים,
ואז יבקשו דוד
מלכם שימלוך. ואז יבנה המקדש. לפי הפירוש הזה זה בסדר, אבל לפי רשי שאומר ש... קודם בונים את המקדש ואחר כך בונים מגיע ורק אחר כך מביא דוד, אז מה כאן הראיה מהפסוק? טוב, וכיוון שבאה עבודה באה תודה, שנאמר זובח תודה יכבדנני, אחרי זריחת הקורבן ישש לתת תודה, ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודעה? כי לכאורה זה לא חלק מתפילת 18, אלא זה רק, הרי בתפילת היחיד אין ברכת כהנים, זה רק בחזרת השץ שאנחנו, כן, התורה צוותה, כן, ברכים ברכה משולשת. מה זה שייך להגיד את זה אחרי ברכת הודעה? עונה הגמרא ואומרת, כי לכאורה זה לא שייך, היה צריך לגמור ברך את עמו ישראל בשלום, להגיד ברכת כהנים. עונה הגמרא, דכתיב, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. אחרי שאהרון מקריב, כמו שנראה בהמשך, את הקורבנות שהזכרנו בפסוק, חטאת, עולה ושלמים, אז הוא ברך את העם. לכן תקנו ברכת כהנים אחרי הודעה שבאה אחרי עבודה. ראינו קודם שיש עבודה, כן, רצה השם אלוקינו, ואחר כך יש מודים אנחנו לך. לכאורה הגמרא תשאל עוד מעט, למה לא תקנו את זה אחרי עבודה, את ברכת כהנים? היה צריך לעשות עבודה, המחזיר שנתו לציון, כן, רצה השם אלוקינו, אישי ישראל תפילתם, ואחר כך ברכת כהנים, אחר כך הודעה. כי זה הסדר כאן בפסוק, עוד מעט הגמרא תשאל. שואלת הגמרא, אימא, אם, הרי לכאורה, מה כתוב בפסוק? וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשה החטאת. אז לכאורה משהו שקודם הוא בירך את העם, אחר כך עשה את העבודה. אז שואלת הגמרא, אימא קודם העבודה? כי בפסוק קודם הזכר ברכת כהנים, הברכה של אהרון, אחר כך עשיית הקורבנות תשובה, לא סל כדעתך. אי אפשר להגיד שקודם הוא בירך ואחר כך הוא עשה את הקורבנות. דכתיב וירד מעשות החטאת. מי כתיב לעשות? אם היה כתוב הירד וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד לעשות החטאת והעולה, אתה צודק. קודם ברכת כהנים, אחר כך עבודה. אבל איך כתוב? וישא אהרון את ידיו, נכון, זה מוזכר ראשון בפסוק. אבל וירד מעשות. כלומר, הברכה הייתה אחרי שעשה. תכתיב הירד מה עשות לך, מי כתיב לעשות? מה עשות כתיב? בתחילה עשה ואחר כך הוא מברר ברכת כל המינים. עכשיו השאלה שקודם התקשנו, ולאמרה אחר עבודה. הרי מה אמרנו קודם? אמרנו כיוון ש...
ברכת כהנים אחרי
עבודה. אז אם כאן, אחרי המחזיר שכינתו לציון, היה צריך להגיד ברכת כהנים ואחר כך הודעה ולאמרה אחר העבודה, כמו שכתוב בפסוק, עונה הגמרא לסלקא דעתך, דכתיב זובח תודה יכבדנני, כן?
יכבדנני.
שני נונים נדמה לי כתוב. זובח תודה, אם כן, מה, אז רואים שמה אחרי זובח יש תודה. אומרת, טוב, יש לך פסוק שאומר שתודה קשורה לקורבנות. זובח תודה, זובח, אחר כך תודה. ויש לך פסוק שאומר שברכת כהנים אחרי עבודה. כמו שראינו בפסוק וישארון את ידיו, מה עשות? אז למה אתה בוחר את הפסוק שאומר תודה צמודה לקורבן ואתה לא בוחר את הפסוק שאומר כהנים צמודה לקורבן? עונה הגמרא, מי חזיד סמכת עי על הפסוק שהודעה בא אחרי עבודה ולא סמוך העי על הפסוק שראינו שברכת כהנים אחרי עבודה? תשובה, מסתברה שעבודה והודעה אחד המילתאי, גם ההודעה זה עבודת השם. אז לכן, מה זה העניין של ההודעה? כל הקורבנות עניינו וידוי. הודעה זה גם כן עניינו של וידוי. תודה והודעה ווידוי, הכל שורש אחד, וכל הקורבנות עניינם להתוודות ולהתקרב אל השם. אז זה יותר מתאים. מסתברה, הודעה, העבודה והודעה אחד המילתאי. כן. רש"י אומר, אחר שוב בני ישראל, אחר שוב לבית המקדש, וכאילו לקדוש דוד מלכום. זובח תודה אחר זביחה, באה הודעה, תן הודעה. וירד מעשות החטאת ועולה. חד המילתאי, אף הודעה, עבודה של מקום היא. רש"י בא מצד עבודה, גם זה עבודה. למה יהודי, היום כל השבטים נקראים יהודי? בגלל שזה אולי השבט היחידי, יהודה ובנימין נספח אליו. אבל פשטות, יהודי כל עניינו לשבח, להודות לשם. כל מה שהוא עושה, עם זו יצרתי לי, תפקידם תהילתי יספרו.
מה זה שיהודי זה מי שלא עובד עבודה זרה?
כן, שהוא מייחד השם יודקה ואבקה. ראינו למעלה. יפה. מה יש לנו בעמוד הקודם ברש"י? מעניין, רש"י אומר בעמוד הקודם, וכיוון שנתקבצו גלויות נסעתם ברשעים, קודם שנתיישבו בירושלים שנאמר וסיר הכל בדילייך, ועל ידי כן ושיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, כמו לשעבר ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה. אז קודם יש במשפט תפדה ושווה, זה אחד סמכם לקיבוץ גלויות והשיבה שופטינו וצדקנו במשפט. קלו הפושעים שאינם מאמינים בדת משה שהייתה מן השמיים, וכך סמכו לה ברכת הפושעים שנאמר עוזבי השם אלו הפושעים משבר פושעים היינו זיידים גדמרן פשעים אלו המרדין. זה מורד במזיד. מעניין, אמרנו אתמול למה אלעזר הפקוליטי, כן, תפילת 18, הרי כתוב שהאנשי כנסת הגדולה והנביאים שביניהם תקנו תפילת 18, אז ואלעזר הפקולי סידר פי רבן גמליאל מאות שנים לאחר מכן. הכנסת הגדולה היו תחילת בית שני. אז מה העניין? הגמרא תשאל את זה בהמשך ותגיד שכחו וחזרו וסדרו. זה פלא קצת איך שכחו, חזרו, סדרו. כתוב שבבית ראשון היו אומרים רק שלוש ברכות, אבות, גבורות וקדושה. ושאר ברכות לא אמרו. ויש אומרים שבבית שני, בבית המקדש, תפילה הייתה רק שלוש ברכות, כמו שהיה בבית ראשון. ומה שתקנו, תקנו בשביל המון העם, בתי הכנסת שהיו כבר נפוצים בכל ארץ ישראל. יש מאות בתי כנסת שהיום מגלים אותם. ראיתי שבוע שעבר את כל בתי הכנסת, לא את כל, 14 בתי כנסת של כפרי משמרות הכהונה. הקימו שם הרבה מקוואות ויש בתי כנסת. ממש חורבות, אבל רואים את ה... יש מקומות שכבר הקימו כמה עמודים. לא, כנראה חסר תקציב. אומר כאן תוספות, הסדיר 18 ברכות על הסדר, מכאן קשה למה שפרש רש"י ברכות גבי אמצעית אין להם סדר, דפירש דאם טעה באחת מן הברכות, ושכח אחת מהם שצריך לחזור, שאומר אותה ברכה ששכח במקום שנזכר, הוא משלים את זה איפה שנזכר וגומר תפילתו, וקשה, ואם כן הוא אומר ה-18 ברכות למפרע, אם יש סדר, הרי למדנו שלושה דברים, אם אמר למפרע לא יצא, ואחה חזינה דשימון הפקולית כין אותם על הסדר, אז איך רש"י אומר בברכות, שאם נזכרת תגיד את זה במקום שנזכרת, זה לא סדר, אלא נפרש אתם אין להם סדר, זה לא עבור כשלוש ראשונות, שלוש אחרונות, זה חוזר לראש השלושה. אם אדם טועה באמצע, אתה גיבור, אז הוא צריך לחזור מההתחלה, כיוון ששלושת הברכות נחשבות אחד, אבל אם הוא טועה באתה חונן או משהו באמצע, הוא לא צריך לחזור מתחילת 18, הוא מתחיל מתחילת אתה חונן. כן, אבל בעניינו אין חוזר, כיוון שעבר מקומו, והחינם מאמרים על כמה לגבי מגילה של פסוק אחד, שמתחיל לקרוא מאותו פסוק ולמטה. מעניין, רש"י אומר בקשר לפרק י' בתהילים, תוספות חוזר על דבריו, דוד כאמרה פרשת שיעית אמרה, פרשת קונטרס, אף אגב דליקה אלא חטא מזמורים עד התם, אשרי האיש שלא אמר כשהוא גויים, תרתנינו. וקשי עד הפרק כמה בברכות אמר דחד הפרשה היא, ומסיקתם לכל פרשה שהייתה חביבה לדוד, תחיל בה באשרי, סיים בה באשרי, גאון זו שתחילת אשרי האיש, מסיים את אשרי כל חוסי בו, והיינו סוף, למה רק כשהוא גויים, אלמה דחד הפרשה היא, וצריך לומר דה למנצח חלמות, ולמה השם תעמוד רחוק, תרתנינו. הוא שואל כאן שאלה הפוכה, שיש רק שמונה. טוב, אז הוא מחלק, זה היה יחד, אצלנו.
כל חוסי בו, זה נגמר.
כן, אבל הוא אומר שכל פרשה, כן, הייתה חביבה לדוד, התחיל בה באשרי, סיימה באשרי. זאת אומרת, פרק א' וב' הם יחד. טוב, בסדר, בואו נלך הלאה. אומרת הגמרא, ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים? מה העניין שאומרים, כן, לא שואלת למה אמרו שים שלום. כי אמרנו, שלום זה מסיים את כל, כי זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה סיום. אבל כן, אבל למה אחרי ברכת כהנים? תכתיב ושמו את שמי אבני ישראל ואני אבכם. ברכת הקדוש ברוך הוא שלום היא, שנאמר השם יברך תמו בשלום. אז אם כן, כיוון שהפסוק אומר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, אז למעשה הצמודות של ברכת כהנים היא שלום ברורה, אבל לכאורה לפי הסדר צריך להיות קודם שלום ואחר כך ברכת כהנים, אבל כבר אמרנו קודם שברכת כהנים קשורה לקורבנות מהפסוק הקודם. שואלת הגמרא את השאלה שכבר ציינו, וכי מאחר דר 120 זקנים מהם כמה נביאים, זה חגי, זכריה ומלאכי, אולי היו עוד כמה נביאים, תקנו תפילה על הסדר, שיפון הפקולי, כמו שהסברנו שכנראה פקולי מלשון צמר, מעבד צמר במאי הסדיר, הרי כבר יסודו מאות שנים קודם, תשובה, שכחו וחזר, ושימון הפקולי חזר ו... בסדרם, כן? כנראה אז לא היה סידורים, אז זה יכול להיות שהצרות השכיחו מהם את הברכות, כן? אולי כיוון שבמקדש התפללו שלוש ברכות, אז זה יכול להיות שאנשים, הרי רמב״ם כותב אחרי שיצא קודם, כל אחד היה מתפלל בנוסח שלו.
בדיוק, אני לא חושב שהם שכחו את הברכות, הם שכחו את הסדר של הברכות, הם אמרו את כל תפילה שלו. במקדש אמרו
שלוש
ברכות, אבל
בעיירות
אמרו, אני חושב
18. הרמב״ם לא משמע, כן, הרמב״ם, כל אחד אמר כפי צחות לשונו, כאשר הוא ידע שצריך לפתוח בשבח, לסיים בתודה, אבל באמצע הוא אמר מלשונו מה שחסר לו. על כל פנים, כנראה שעדיין חלק המשיכו את הסדר הרגיל ולא התפיסו סידורים, אז לכן יכול שנשכח. אומרת הגמרא, מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של מקום. אל שהקדוש, אל תוסיף ברכות באופן קבוע. אתה יכול להוסיף בשמה קולנו בקשות מיוחדות, או בכל ברכה מעין הברכה, אתה יכול להוסיף בעיות שלך. אבל לא להוסיף ברכות. זה אמר רבי אלעזר.
להוסיף ברכות או
לא
להוסיף?
להוסיף ברכות. ברכות, הכוונה, לא רק שבחים, זה משהו נוסף, זה בשלושת הראשונות, שאתה אומר האל הגדול הגיבור. כאן הוא מדבר, אסור לספר בשבחו, כן? מכאן ואילך, אסור לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא. כאן רש"י אומר קביעות ברכות. תראה, רש"י אומר, מה זה לספר? לעוד ברכה, לא להוסיף עוד ברכה, כי אתה העלית הרעיון שיש מכן.
גם אני חושב בהקל הגדול הגיבור והנורא לא להוסיף עוד שבח.
כן, זה דבר נוסף. אסור... אסור לספר בקביעות ברכה, שורה שנייה. אסור לספר בקביעות ברכה, כך רש"י אומר. כן, לספר בקביעות ברכה, לקבוע. לא, לא, אסור לקבוע ברכה חדשה בתוך הסדר של הברכות, כך לכאורה משמע. אסור לספר שכחו של הקדוש ברוך הוא, דאמר רבי אלעזר. מה התכתיב? מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו? למי נאה למלא לגבורות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. מי שיכול את הכל. היום אין לנו את הכוח של אנשי כנסת הגדולה. אמר רבא בר חנה, אמר, המספר בשכחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי ממה שתקנו חכמים. נעקר מן העולם שנאמר באיוב, היסופר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבולה. האם יש מישהו שיכול לספר שבחו של הקדוש ברוך הוא, כן? האם איש יכול לעשות? הרי יבולה לו. חס ושלום יהיה לו איזה אסון. דרש רבי יהודה איש כבר גיבוריה, או יש גרסאות נבוריה, ואמרה לה איש כבר גיבור חיל. מה היא דכתיב? לך דומיה תהילה, כתוב בתהילים סם אחי, סמה דקולה משתוקה, הסם הרפואה הכי יעיל זה השתיקה. לא להרבות יותר מדי בשבחים לפני השם יתברך. כן? ודאי יש לספר בשבחו, אבל לא להרבות יותר מהרגיל. כי את הרב דימי אמר בלשון אחר, שהוא בא מארץ ישראל, אמרי במערבה, בארץ ישראל, איך אומרים את אותו רעיון? מילה בסלע, משיתוקה בטרין, משיתוקה בטרין. אם מוכנים לשלם לך על מילה סלע, שתיקה יפה ממנה שווה פי שתיים. כן. איך אומרים לך? דומיה תהילה כמו שווה. חוזרים למשנה, אמרנו שמי שקורא את המגילה בעל פה לא יצא ידי חובתו. מנעלן, מאיפה אנחנו יודעים שאסור לקרוא את המגילה בעל פה, לא יצא ידי חובתו, יותר נכון? אמר רבה, עתיה, יש כאן גזירה שווה, סחירה סחירה. כתיבה אחר, במגילת אסתר כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים, נזכרים. ואיפה מצאנו עוד פעם זיכרון, שורש זיכרון, הוא כתיב, לגבי מלחמת המלאק, טוב זאת זיכרון בספר. מה להלן כתוב זיכרון, הוא מפורש שזה בספר, זיכרון בספר. אף כאן, למרות שאצלנו מוזכר רק נזכרים, לא מוזכר, נספורים לא מוזכר או בספר, גם כן צריך להיות בספר ולא בעל פה. כן? הרי שמן התורה צריך לקרוא פרשת זכור, כן? מתוך הספר. נכון? אותו דבר.
יש לזכור בלי לקרוא?
מה זה?
יש לזכור בלי לקרוא?
מתוך ספר, אפשר לקרוא בעל פה. אפשר גם לחשוב, דרגה לחשוב, או להגיד בפה, או לקרוא מתוך ספר. כן, אומרת הגמרא, וממה ידעי זכירה הקריאה היא? דילמה עיון ועלמה. נכון, צריך לקרוא מתוך ספר, אבל אולי קריאה, כמו שקוראים, סיפור, קריאה בעיניים. מי אומר שצריך להוציא דמה פה? אומרת, לא סלקה דעתך. דכתיב, כתוב, יש כפילות במצווה הזאת בכי תצא, סוף כי תצא יש זכור את אשר עשה לך המלאק, יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח, זכור את אשר עשה המלאק בדרך זרה שככה, לא תשכח כתוב בסוף. אז למה צריך גם זכור לא תשכח? לא תשכח הרי שכחת הלב אמור, מה אני מקיים זכור? זכור בפה. זה מצוות עשה שהיא חייבת להיות, צריך לזכור על ידי אמירה בפה דווקא, לא מספיק על ידי בליבו. כן? זה המקרה היחידי שבו קריאת התורה, לא היחידי, אבל בכל אופן, שבו מצווה קריאה בספר תורה היא מהתורה. כי כל קריאת התורה שאנחנו פרשת שבוע, זה הכל עניין דרבנן. משה רבינו תיקן ועזרא הסופר תיקן, לקרוא שני וחמישי ושני, וקריאות בחגים, כל זה לא דאורייתא. מה קריאה דאורייתא? פרשת סוטה, מצוות ביקורים, לקרוא את הפרשה, כמובן שמצוות זכור, ויש מחלוקת בקשר לפרה, האם זה דאורייתא כמו שראינו אתמול. כן?
ביקורים חייב להיות מתוך דעתך?
לא, יש מצווה לקרוא את ה... אם דווקא מתוך, נדמה לי שכן, שצריך לקרוא את הנוסח. הגדת היום... בכל אופן, ודאי שצריך את הנוסח הזה להגיד, אם מתוך ספר, אולי לא, נכון, אני לא יודע אם דווקא מתוך ספר. יפה, לא סלקא דעתך, דחיות זכור את השם ויכול בלב כשהוא אומר בסוף הפרק הזה, בכי תצא לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור, מה אני מקיים זכור? הכוונה בפה, שואלת הגמרא, למדנו במשנה, קראת תרגום, כן? קראת הגום לא יצא. כאן יש שם קצת עניין של הבנה של המשפט. מצד אחד אתה אומר, צריך לקרוא את זה בלשון הקודש, אם קרא בתרגום, לא יצא. איך ידמה? אילה אם הדקטיב המקרא כתוב בלשון הקודש, וקרא לה התרגום, והוא, כשהוא קורא, מה הוא רואה? מגילה כתובה בתרגום. איך הוא קורא את זה? והיא בימי אחשוורוש, ואבה ב... ביום מידע חשורוש וכולי. אז מה הוא קורא? קורא את זה בעל פה בעצם, כי הוא קורא בעיניים, הוא מתרגם, אז זה לא נקרא קריאה בספר. וקרי לתרגום, אז אם כן בעל פה, זה כבר אמרת שלקרוא בעל פה פסול, אז מה זה קרא בתרגום לא יצא? לא צריכה דקטיבה תרגום וקרי לתרגום. מה שהוא אמר לא יצא, אם המגילה תהיה כתובה ארמית ויקרא את זה בארמית. עוד מעט הגמרא תשאל לגבי ההמשך, אבל קוראים אותה ללועזות בלעז. המשנה אומרת מי שמבין שפה זרה אפשר לכתוב לו את המגילה צרפתית, אנגלית וכולי. שואלת הגמרא, ואמרת קראה בכל לשון חוץ מלשון הקודש לא יצא ידי חובתו, אז מה כאן אתה אומר? אתה אומר לי דבר חדש. הגמרא חושבת שאפילו שלא, אפילו אם הוא מבין את הלשון שקרא בה, אז זה סותר את מה שדיברנו. רב ושמואל דאמרי תרוויו, הם אומרים בלעז יווני, מה שהמתירה הצייפה לקרוא ללועזות בלעז, אז זה רק לשפה היוונית, אבל לא בשפות אחרות, כמו שנראה שיש לשפה היוונית שבח מיוחד, כמו שאנחנו אומרים, יפת אלוקים ליפת וישכון בו לישן. שואל, איך אדם, איך מדובר כאן? אתה אומר בלעז יווני, אילה מהדכתיבה אשורית, כמו קודם, זה כתוב באותיות אשוריות, והוא, זאת אומרת, גם בשפת לשון הקודש, וקרא ליוונית, אז שוב פעם בעל פה, אמר רבא אלעזר, שכתובה בלעז יוונית, זה הדבר שחכמים התירו במיוחד, בחוץ מלשון הקודש, גם יוונית. ואמר...
כבר באותיות...
האותיות הוא לא דיבר עדיין, נראה עוד מעט. ואמר רבי אחב, אמר רבי אלעזר, כן, כיוון שהגמרא הביאה כאן את ההסבר של רב אחב בשם רבי אלעזר, אז דרך אסוציאטיבית מביאים עוד. ואמר רבי אחב, אמר רבי אלעזר, מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל, מאיפה אנחנו יודעים שכביכול הקדוש ברוך הוא קראו אל, מיד נראה מה העניין שנאמר, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. תראו כאן את הפסוק תורה אור, ויצף שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. כלומר, מי קרא לו אל? אלוהי ישראל קרא ליעקב אל. כן, לפי הפשט באמת יעקב קורא למזבח אל אלוהי ישראל, אבל לא הכוונה שהמזבח קראו אלוהי ישראל, על שם שהקדוש ברוך הוא היה איתו קרא למזבח אל אלוהי ישראל. הקדוש ברוך הוא שואל הוא אלוהי ישראל, כן? זה לא המזבח עצמו. רב לזר דורש שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אל. אל זה כוח שנאמר, והיה קרא אלוהי ישראל. ויסע קרא מזבח קרא יעקב אל, שיעקב הוא שקורא למזבח אל, ויקרא לו יעקב מבעלה. מה אז אם כן, ויקרא לו ליעקב אל, ומי קראו אל אלוהי ישראל, אלא הכוונה באמת שבמי קרא לו, ויקרא לו ליעקב אל, ומי קרא ליעקב אל, אלוקי ישראל. כן, למה? כי הרי כתוב שבמרכבה למעלה תמונתו של יעקב ניצבת. יש כאן עניין כוח מיוחד ליעקב שמיתתו שלמה. עכשיו הגמרא חוזרת לשאלה, כשאתה קורא את המגילה בשפות שונות, אז ראינו שמי שקורא בלשון הקודש הכל בסדר, מי שקורא באותיות אחרות ומתרגם לשפה אחרת זה לא טוב כי זה על פה, אז ראינו שיש ייחוד מיוחד ליוונית. שואלת הגמרא, לפי רב ושמואל שהם אמרו שבלעז יוונית יש לזה דין מיוחד כמו לשון הקודש, אם אתה קורא כתוב יוונית ואתה קורא יוונית זה בסדר, מייטיבי, קראה גיפטית, כמו שהיום קוראים למצרים, או עברית, שפת עבר הנער, זה לא לשון הקודש, או אילמית, או מדית, או יוונית, לא יצא ידי חובתו. למה? רואים, בניגוד למה שרב ושמואל אמרו, שליוונית יש איזו עדיפות, זה כמו לשון הקודש. אומרת הגמרא, הלא דמיה, אלא לאה. כן, מה שרב ושמואל אמרו שמדברים ביוונית, אלא כמו שלמדו בברייתא. מה כתוב בברייתא? גיפטית לגיפטים, עברית לעבריים. עברית זה שפה קדומה, זה לא העברית שלנו, לשון הקודש. אילמית לאילמים, יוונית ליוונים יצא. מי שמבין את השפה יצא. וגם הסיפה שאומרת, אם הוא קרא בלשון יוונית, הכוונה למי שמבין יוונית. אבל שואלת הגמרא, יאחי, רב ושמואל המים הוא כלל מתניתין ביוונית, בלעז יוונית, אם אתה אומר זה מדברים על אדם שמבין שפה מסוימת, מותר לו לכתוב בשפה הזאת, אבל הברייתא מדברת לא רק על יוונית, היא רשמה את הרבה שמות של שפות, לוקמה בכל לעז שיוצא ידי חובה, אלא הגמרא מגיעה למסקנה מתניתין כברייתא, שבאמת מי שקורא בשפה לא איזה זה בסדר כל שפות. וכי התמר דשמואל, רב ושמואל בעלמא התמר, זה לא קשור למשנה, הם אמרו את זה בנפרד. רב ושמואל תרוויו, לעז יווני לכל כשר, אפילו מי שלא מבין יוונית. באמת במשנה מדברים כל לועז שמבין שפה אנגלית צרפתית יצא ידי חובה, אין הבדל בין יוונית. אבל בא רב ושמואל ואומרים שליוונית יש מעלה מיוחדת, שגם כמו בעברית שההלכה אומרת מי שלא מבין אז הוא יוצא ידי חובה בלשון הקודש גם ביוונית. שאלת הגמרא, והקטנה יוונית ליוונים אין לכו לאלמה לא, אז רק מי שמבין יוונית, אז זה לא כמו לשון הקודש, רק לשון הקודש יש לה פריבילגיה שאם אתה קורא את זה לאחד שלא מבין עברית אז הוא יוצא ידי חובה. יש אומרים, למה מיוחד בלשון הקודש? א', זה המקור, אבל בעיקר אומרים, כי סוף כל סוף אין בית כנסת שאין מישהו מבין קצת מהאותיות הקטנות מלשון הקודש. אז בטח לפני המגילה ואחרי המגילה, אם הוא לא הבין משהו, יהיה מישהו שפרסם לו את הנס בדיוק מה קרה ואיך קרה. אז לכן אנחנו מתירים, אבל שאר שפות לא. אומרת הגמרא, אינו דאמרו כרבן שמעון גמליאל, שרב ושמואל באמת סוברים כשיטת התנא רבן שמעון גמליאל. אתנן, רבן שמעון גמליאל אומר, אף ספרים לא יתירו שיכתבו אלא יוונית, כי יש מעמד מיוחד לשפה היוונית. כן? ממש, רבן שמעון גמליאל משווה את השפה היוונית ללשון הקודש. אפילו אם הוא לא מבין, זה כמו, והברייתא שמכשירה קריאת יוונית רק ליוונים, היא כמו חכמים שהם חולקים ואומרים לא, יוונית כמו שאר שפות לועזיות. כן. יוצא... כן. אומרת הגמרא. ולא אמרו על החקר המשום גמליאל, מה הם מחדשים כאילו זה בשמם? רק לפי השיטה שלו, אז הם היו לא צריכים להגיד, אנחנו סוברים על חקר רבן שמעון גמליאל. ים רגע, חקר רבן שמעון, אבא אמינא, אני מילי לגבי שאר ספרים. אבל לגבי מגילת אסתר דכתיבה וככתבם, כאן יש דרישה מיוחדת שיהיה כתוב ככתבם, אז דווקא בלשון הקודש, אימא לא, כמשמלן, שגם מגילת אסתר, למרות שכתוב ככתבם, הרי אפשר... לכתוב את זה ביוונית.
הרב, אני חושב מה שהרב אמר על גם מי שלא מבין עברית יכול לקרוא את הדברים האלה. אני חושב היו מקרים שיהודים שהגיעו מרוסיה שלא ידעו לדבר מילה עברית ששמרו. אנחנו פעם ברעננה, אם עשו זקן שהגיע מרוסיה הוא לא ידע לדבר מילה עברית, אבל הוא לא יכול לקרוא את כל ספר תהילים, הוא היה בוכה והוא לא הבין את הטקסט בכלל, אבל הנשמה שלו, אתה...
היא תוררה.
בלי להבין את הטקסט, אנשים קראו וחשבו שהם הכל יכולים להשיג מתוך הפסוקים האלה, ובעצם להבין מה שהם אומרים. הוא היה בוחר, הוא אומר תהילים.
טוב.
זה אחר, זה נעמר.
יפה.
נחיקה את הסבתא שלו.
זה גם טוב. אתם מכירים את הסיפור של הרב עובדיה יוסף, בא אליו פתאום מישהו, אומר, תשמע, אשתו התלוננה, היה איזה ויכוח ביניהם, שהוא לא אומר אשת חיל בלילה. אז הרב קרא לו, למה אתה אומר אשת חיל? הוא אומר, אשתי לא אשת חיל. למה לא אשת חיל? אתם יודעים, יש כאלה עושים חי סלטים. אומרים, מה ההבדל בין אשכנזים וספרדים? ספרדים עושים חי סלטים, סלט חי. והיא לא מאכלים אלו, אני לא יכול להשאיר אשת חיל. אז הוא אמר, אז מה, למה, מה זה? שאומר, כמו אמא שלי, זה אשת חיל, היא הייתה עושה וזה. אז הוא אומר, הוא ניסה לשכנע אותו, לא עזר. הוא אומר, אתה יודע מה, תגיד אשת חיל על אמא שלך. אבל אמא שלי בעולם האמת, תעשה את זה כמו השכרה. תגיד אשת חיל, תכוון לאמא שלך, מה אכפת לך? אז הוא באמת התחיל להגיד אשת חיל, ואמר, וכל פעם הוא היה בוכה. וזה, ואשתו התחילה לראות זה. אז היא החליטה, אם הוא כל כך מעריך אותי, התחילה כל פעם לתקן שורה אחת, סדינה, סתיווה, תמכור, וזה לאט, אחרי שנה הייתי נהייתה אשת חיל אמיתית. אז הוא בא לחב ואומר, אני לא יודע מה קרה כאן. מה נזכרתי? אני כבר לא זוכר על הדמעות שאמרת. אם כן, והלועז ששמע יצא.
אשורית.
הלועז ששמע אשורית יצא. הוא שואל את הגמרא, ואלו ידע מה כאמרי, איך הוא יוצא, מדדעה והנשים ועמי הארץ, למרות שכרגיל נשים ועמי הארץ לא ידעו את שפת הקודש, לשון הקודש, בכל אופן הם יוצאים ידי חובה. יש גם פרסום הנס, איך שלא יהיה, גם מי שלא מבין. כן, לכאורה אפשר להגיד פשטות, זה כמו שהלועז שיצא ב... אם הוא לא מבין דבר אחר, לשון הקודש כן. מה תקיף לרבינה? עתו ענן, החשטרנים, בני הרמחים מיידינה, גם אנחנו לא יודעים הכל. גם לנו יש מילים במגילה שלא יודעים. בכל אופן יוצאים ידי חובה. אלא מצוות קריאה ופרסום הניסה. יש בזה פרסום הניסה, למרות שהוא לא מבין. הכנה ממצוות קריאה, פרסום הניסה. למרות שאפשר להגיד לחלק, אני את הרוב מבין את הסיפור, גם אם אני לא מבין איזה מילה אחת. טוב, קראה סירוגין יצא. כאן יש משהו פילולוגי. וואה, יהיה מוכר. אני לפחות נהפוך את הדף. יש כאן משהו לשוני. אומרת הגמרא, לא אבו ידוי רבנן מהי סירוגין. מה פירוש סירוגין? אז הייתה לרבי שפחה שהיא למדה עברית תקינה, כמו שרואים לשון המשנה זה עברית מאוד מדויקת. ואיך אומרים, אם מרוב ששמעה עברית תקינה בבית, היא גם דיברה. לא ידעו רבנן מהי סירוגין. שמוע לעמתא דבי רבי, שמעו את השפחה של בית רבי, כאמרה לו לרבנן דאבו אי לפיסקה פיסקה לבית רבי. היו נכנסים, לא באו בבת אחת לשיעור. כמעט כמעט, קבוצות קבוצות. אז היא אמרה להם, עד מתי אתם נכנסים סירוגים סירוגים? אתם מפרים את השיעור, כל זה נכנס, זה נכנס. אז היא הבינו מה זה סירוגין. לאו ידי רבנן, עוד, כיוון שהזכירו עוד משהו לשוני, לא ידעו מה זה חלוג גלוגות, זה מין צמח כזה. שמעו לעמתא דבי רבי, שוב שמעו את השפחה הזאת שפינת הלשון, איך הוא מומחית ללשון. דאמרה לילה הוא גברה דאבר כמה ודר פרחים, אחד התלמידים תמיד היה נופלים לו מהכיסים איזה צמח כזה.
מפזר.
עד מתי אתה מפזר חלוג לוגך? אז הבינו שבאמת הפרפחיני הם החלוג לוגות. לא אבו ידי רבנן, מה הפסוק סלסליה ותרוממך? מה זה סלסליה? מה הפסוק סלסליה? שמוע לעמתא דבי רבי דאבה תמרה, לאהו גברה דאבה מהפך במה זה? ראתה גבר שמסלסל בשערו, מסתרק וכו' וכו', הופך כל הזמן, עושה צערות טלטלים, ואמרה לי, עד מתי אתה מסלסל בשעריך? לא אהבו עוד דבר לשוני. לא אהבו ידי רבנן, מה ישלך על השם יהבך? מה זה יהבך? אנחנו אומרים יהבך, תקוותך. לא אהבו ידי. אמר רבך, זינה חדה ואזינה בעדי יאותה. יאותה זה מין סוחר ערבי ישמעילי. וכדרי נתונה, סחבתי מסע על כתפי. אמר לי, שכל יהבך ושדי הגמלה, תיקח את היהב שלך. מה זה היהב? את המסע שלך. אל תסחוב, אולי הוא רצה לזכור אותו. שכל יהבך את המסע ושדי הגמלה. אז הם הבינו מהסיפור הזה שמה זה? שזה מסע. לא אבו ידי רבנן מי ותיעתיע במטתי השמד. לא ידעו מה זה לטתי. מה זה ותיעתיע? שמוע לעמתא דבי רבי, שהיא חילקה משימות בבית רבי. דאבה תמרה לחברתה, שקולי תעתיתה ותעתי ביתה, קחי את המטטה, תעשי ויש כזה לטטה את הבית. אז היא הבינה שמה זה, מה הכוונה בפסוק, כמו האדם שמטטה את ביתו, ככה הקדוש ברוך הוא ישמיד את בבל, השמדה על ידי תיעתו. עתנו רבנן, קראו סירוגים יצא, סירוסין לא יצא. האם קרא אותו בסדר מאופך, סירוגין הכוונה, סירוגין, הפסקות, אבל סירוסין עם סדר מאופך לא יצא. רב מונה אומר משום רבי יהודה, אף בסירוגין עם שעה, כן, מותר בדיעבד, עשית הפסקות זה בסדר, אבל עם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש, אם הייתה הפסקה בין פסוק לפסוק, שהוא יכול לקרוא הכל, אז השאלה תהיה הכל, כל הפסוק או כל המגילה. אמר רבי יוסף הלכה, כי רב מונה שאמר משום רבי יהודה, אמר לי אביי לרב יוסף, מה זה כדי לגמור את כולה? מאיכן דקאי לסיפה? נגיד, הוא עומד באמצע פרק ח', נשאר לו פרק שני פרקים, האם כדי לגמור את כולה של שני הפרקים, או כדי לגמור את כל מגילת אסתר מאלף עד סוף? עודים מה מרישה לסיפה? אמר לי מרישה לסיפה, למה? כי אם תגיד מאיכן שאתה הפסקת, נגיד הפסקת בפרק האחרון, בפסוק לפני האחרון, אם כן נתת דבריך לשיעורין, אז ההפסקה לא שווה אצל כולם, אצל אחד הפסקה דקה, ואצל אחד חצי שעה. אמר אבא אמר ירמי, אמר אבא אמר אבא, הלכה כרבי מונה, אם שעה כדי לגמור את הכל, לא יצא. ושמואל אמר, אין הלכה כרבי מונה, בסורה מתנה אחי, ואילו בפומפדיטה הביאו את המחלוקת ככה, אמר רב כאן אמר רב אחר כרב מונה, שמואל אמר אין הלכה כרב מונה, רבי במתנה איפכה, רב אמר אין הלכה כרב מונה, ושמואל אמר לך כרב מונה. אמר רב יוסף נקודר רב ביבי בידך, את מה שאמר רב ביבי, דשמואל הוא דחייש ליחידה, שמואל תמיד הולך לחומרה אפילו לפי יחיד. מה העניין לגבי שומרת יבם? הרי שומרת יבם יש זיקה, את מצווה על האח הגדול. אבל נגיד אחד מהאחים שרוצה להתחתן עם האחות של היבמה, שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, עשה קידושים, משום רבי יום תירה אמרו, אומרים לו, אמתן לנישואין עד שיעשה אחיך הגדול מעשה, או שייתן לחליצה או שייתן ליבום. ואמר שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בית תירה, הרי שמואל תמיד פוסק כדת יחיד לפי אחרים, אין את המגמלה הזאת. רבי יהודה בבית תירא מחמיר, אמנם עברנו לנושא אחר לגמרי, כאן גם כן שמואל תמיד בוחר, אפילו יחיד אם הוא מחמיר, מכאן הביאו את הראיה. ברוך אדוני לעולם הבא.